קיצור.
אגב, אני לא מאה אחוז, אני חושב, אבל לפי מה שראיתי, ראיתי, אמרו שזה מופיע בשיחות הרצב יהודה, לא ראיתי ממש הרצב יהודה, שאני מביא לגבי מה שאמרו בשביל הקודם עם כל נדרי, אז זה מופיע בשם רב לייבה לאיגר.
רב לייבה לאיגר, נכון.
יכול שזה, אולי הרב קול באמת אמר את זה, אבל...
כן, הוא שומע את זה מה...
כי הרצב יהודה הוא כותב שם מישהו, הוא אומר איזה רב כזה מסוים, הוא לא מזכיר את שמו.
אה, כן?
זה כנראה שתורה שבלתי.
כן, רב לייבה לאיגר, נכון. אתם מכירים את הסיפור על רב לייבה לאיגר? רב לייבה לאיגר, הוא היה נכד של רב עקיבא איגר.
כן, בני החוסן.
רבי עקיבא איגר, זה... רק להזכיר את השם רבי עקיבא איגר, זה... אתה כבר מקבל יראת שמיים. אז... האבא שלו, כאילו הבן של רב עקיבא איגר, הוא היה... גם תלמיד חכם מאוד מאוד גדול, והוא זיהה שהבן שלו יש לו נטייה קצת לחסידות. אז הוא הזהיר אותו. הוא הזהיר אותו ממש באיסור חמור שלא לדבר עם חסידים. כי הוא ידע ש... אתה מכיר את הסיפור? הוא הזהיר אותו באיסור חמור שלא לדבר עם חסידים. והיא היום, הרבי מקוצק, רבי מנחם מנדל מקוצק, השרת מקוצק, הוא היה סוחף אנשים. והוא היה שולח שליחים כדי למשוך כל מיני חבר'ה רציניים שהצטרפו. אז כנראה הגיעה השמועה שיש איזה רב לייב איגר, אז רבי מקוצק שלח אליו כמה חסידים כדי שינסו לתפוס אותו, להביא אותו לחסידות. אז הגיעו לבית המדרש, ניסו לדבר איתו, לא מדבר. ניסו מפה, ניסו משם, כלום, לא הצליח. לא הסכים לדבר איתם, כי הוא התחייב לאבא שלו. אז הם עשו לו תרגיל. הגיע יום כיפור. הגיע ליל יום כיפור. שלושת החסידים נכנסים לבית המדרש, שעה מאוחרת בלילה, רב לייבה לאיגר יושב בבית המדרש, לומד בעד מדע, גמורה, נכנסים שלושה חסידים, ככה מבודחים, מוציאים בקבוק עם קצת משקה, מוזגים שלוש כוסיות, ועומדים לעשות ליל יום כיפור. רב לייבה לאיגר כל הזמן מסתכל מה הולך איתם פה, מה נסגר. אז אחד תופס את הכוס, הוא אומר, ברוך, התחיל לרוך אתו, אז רב לייבה לאיגר, מה? יום כיפור, מה אתם עושים? מה? השתגעתם, ליל יום כיפור. אמרו, באמת? ליל יום כיפור? מה זה יום כיפור? מה, אתם לא יודעים מה זה יום כיפור? מה זה יום כיפור? תפסו את זה. זהו, ככה תפסו אותו. הוא מדבר איתו מה זה יום כיפור, מה העניין של יום כיפור, ובסוף, בליל יום כיפור, אצלו בבית מדרש, הקדוש שושנת יעקב צהלה וסתמך. אז היה איזה עניין עם ליל יום כיפור אצל רב לייבה לאיגר. בכל מקרה, המדרש אומר ככה, אנחנו, כמו שאמרנו פעם הקודמת, יש בתורה כלל ופרט. אנחנו... ללמוד את ענייני פרטי התורה זה חשוב מאוד, צריך לדעת גם את ההלכות, גם את כל העניינים של פרטי היום טוב הזה. אבל גם יש את הכלל של היום טוב. אז מה הכלל של היום טוב? אז אני נקרא ממש בקצרה ובתמצית את המדרש. אומר המדרש, מדרש רבה, זה מופיע בעוד מדרשים, אבל נקרא את המדרש רבה. המדרש אומר ככה. אמר המן לאחשוורוש, כן? תעשה להם משתה. המן רצה להפיל את ישראל, הוא יעץ לאחשוורוש לעשות משתה. כיוון שראה מרדכי כך, עמד והכריז עליהם ואמר להם, לא תלכו לאכול בסעודתו של אחשוורוש. שלא יזמין אתכם כי אם ללמד אליכם קטגוריה, כדי שיהיה פתחון פה עם מידת הדין לקטרג אליכם, לפני הקדוש ברוך הוא. ולא שמעו לדברי מרדכי, והלכו כולם לבית המשתה. מיד בא השטן והלשין עליהם לפני הקדוש ברוך הוא, ואמר לפניו, ריבונו של עולם, עד מתי תדבק באומה זו שהם מפרישים לבבם לאמונתם ממך? השטן מקטרג. אם רצונך, אבד אומה זו מן העולם, כי אינם באים בתשובה לפניך. אמר הקדוש ברוך הוא, תורה מה תהיה עליה? אם עם ישראל יובד, מה עם התורה? אמר לפניו, ריבונו של עולם, תסתפק בעליונים. בסדר, לא יהיה עם ישראל, אז מי שילמד תורה? המלאכים ילמדו תורה. בסדר. וגם ישווה דעתו, הקדוש ברוך הוא, ישווה דעתו למחות את ישראל. הקדוש ברוך הוא הסכים, למחות את ישראל. באותה שעה אמר הקדוש ברוך הוא, למה לי אומה שבשבילה הרביתי אותותיי ומופתיי לכל הקמים עליהם לרעה? השביטה מאנוש זכרם. מיד אמר הקדוש ברוך הוא לשטן, הבא לי מגילה ויכתוב עליהם כליה. הקדוש ברוך הוא...
בתקופת הסעודה של אחשוורוש?
כן, אחרי הסעודה של אחשוורוש. הקדוש ברוך הוא אומר לשטן, הבא לי מגילה ויכתוב עליהם כליה. הקדוש ברוך הוא מסכים לחלות את ישראל. לא היה דבר כזה מאז עם ישראל, מאז שקם עם ישראל. לא היה כזה דבר מאז יציאת מצרים. שהקדוש ברוך הוא בעצם מוכן לחלות את ישראל. היה במדבר, תחילת הדרך במדבר, אז היה מעשה העגל, היה מעשה המרגלים, אבל הקדוש ברוך הוא מיד הקדוש ברוך הוא אמר למוישה רבינו, הרף ממני ואשמידם, אבל הוא לא אמר להם תשמידם. הוא לא הכריז עליהם שאני הולך להשמיד אותם. הוא אמר, משה רבנו, אני רוצה להשמיד את עם ישראל. אז מוישה רבנו אומר לו, חס וחלילה. לא היה לדעת להשמיד את עם ישראל. אבל פה...
זה חושב שרק לפנים, זה לא היה...
במדרש פה ממש משהו, הוא רצה לחלות אותם, ממש.
מי ביקש את זה, המן או השטן?
ככה כתוב פה. לא, הקדוש ברוך הוא אומר לו.
כן, אבל מי שכנע אותו כאילו?
המן הראשון. לא, השטן הלשין, המן שכנע את אחשוורוש לעשות את המשתה. והשטן קטרג לפני הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אומר לשטן, תביא לי מגילה ויכתוב עליהם כליה. באותה שעה הלך השטן והביא לו מגילה וכתב עליה. אז הקדוש ברוך הוא כתב מגילת כליה על עם ישראל. כך כתוב. מיד יצתה התורה בבגדי האלמנות ונתנה קולה בבכי לפני הקדוש ברוך הוא. וגם הלכי השרת צעקו ואמרו לפני ריבונו של עולם, אם ישראל בטלים מן העולם, אנו למה אנו צריכים בעולם? אם אין עם ישראל, למה צריך מלאכים? לא צריך שום... מה צריך את כל העולם הזה? באותה שעה רץ אליהו זכור לטוב בבהלה אצל אבות העולם. אליהו הנביא רץ לאברהם, יצחק ויעקב ואצל משה בן אמרם ואמר להם, עד מתי אבות העולם רדומים בשינה? והיא אתם משגיחים על הצרה שבניכם שרויים בה. כי מלאכי השרת וחמה ולבנה וכוכבים ומזלות השמיים וארץ וכל צבא המרום בוכים במרר ואתם עומדים מנגד ונכם השגיחים. אמרו לו מפני מה? אמר להם מפני שנהנו ישראל מסעודתו של אחשוורוש ובעבור זאת נגזרה עליהם גזרה לחלותם מן העולם ולאבד את זכרם. אמרו לו אברהם יצחק ויעקב אם הם עברו על דעת הקדוש ברוך הוא ונחתמה גזרתם מה אנו יכולים לעשות? אומרים לו אברהם יצחק ויעקב, מה אפשר לעשות? אין לנו מה לעשות. זאת אומרת, אי אפשר לעמוד בפני הגזרה הזאת. חזר אליהו ואמר למשה, רואה נאמן, כמה פעמים עמדת על ישראל בפרץ? וביטלת גזרתם לבלתי השחית, שנאמר לולי משה בחירו עמד הפרט. מה תענה על הצרה הזאת? אמר לו משה, כלום יש אדם כשר באותו הדור? אמר לו, יש, ושמו מרדכי. יש אחד צדיק באותו הדור, מרדכי היהודי. אמר לו, לך ועודיו כדי שיעמוד הוא משם בתפילה, ואני מכאן מבקש רחמים לפני הקדוש ברוך הוא. משה רבנו בשמיים, מרדכי היהודי בארץ, משה משם, מרדכי מכאן, מתפללים ביחד כדי שיהיו רחמים על עם ישראל. אמר לו, רואה נאמן, כבר נכתבה איגרת כליה על ישראל. מה? יש כבר איגרת. הרצים יצאו דחופים. נגמר, יש כבר, הקדוש ברוך הוא חתם. מה עכשיו, משה מתפלל משם, מרדכי משם, מה זה? אמר לו משה, אם בתיתי חתומה, תפילתנו נשמעת. ואם בדמי נחתמה, מה שהיה הוא. זאת אומרת, אני לא יודע להסביר מה ההבדל בין איגרת שחתומה בתיתי ובין איגרת שחתומה בדם. לא, אפשר להסביר בפשטות, כאילו, אבל מה הרעיון בזה, אני לא יודע להסביר. אבל יש כאן איזשהו, אם זה חתום בתית, יש איזשהו סיכוי. יש עדיין סיכוי להינצל.
ואם זה בדם, אז...
ואם זה בדם, אז אין מה לעשות.
ובמה זה החתום?
אז אומר את המסלם המדרש ואומר, דאוד הכתיב, רגע, סליחה, אמר לו, בתיתי חתומה. יש עוד זיכוי. זאת אומרת, יש כבר איגרת, אבל היא חתומה בתית. אז יש סיכוי עדיין לקרוא את הגזרה. אמר לו משה רבנו, לך והודיע למרדכי, מיד הלך והודיע למרדכי, ידע הוא דכתיב ומרדכי ידע את כל אשר נעשה, והיקרא מרדכי את בגדיו. מרדכי ידע את כל אשר נעשה, כלומר מרדכי ידע את כל אשר נעשה למעלה בשמיים. זאת אומרת, היהודים נהנו מהסעודה של אחשוורוש, זה מה שקורה בארץ. אבל למעלה יש, הסיפור האמיתי קורה בשמיים. כששם בשמיים, המלאכים, אליהו הנביא, אבות העולם, כולם שם מתרוצצים ומחפשים עצה, מה לעשות? אז הוא אמר לו, האיגרת חתומה בתית, ו... אז מרדכי היהודי קורא לובש שק באפר, ויזעק זעקה גדולה ומרה, ואז המשך הסיפור שאסתר שולחת לו לדעת מה זה ועל מה זה, והוא אומר להם, אחרי שתחרישי בעת הזאת, רווח והצלה יעמוד ליהודים במקום אחר, ואז היא מתעשתת, היא אומרת לו, לך כנוס את כל היהודים וצומו עליו, ואל תאכלו ואל תשתו ואל תשתו לילה ויום, ובכן אבוא אל המלך אשר לא כדעת, וכאשר עבדתי, עבדתי. היה פה, הם לא ידעו אם יצליחו לבטל את הגזר. זה היה מצב שלא היה מאז שנברא העולם. מאז שעם ישראל התקיים. מצב כזה שבו יש איגרת חתומה של הקדוש ברוך הוא, שחותם, עם החתימה של אמן הרשע, הוא מסכים לאמן הרשע להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. לא היה כדבר הזה. זה מצב שלא היה, כלומר, גזרה כל כך קשה על עם ישראל לא הייתה. במצרים, המצרים שיעבדו את ישראל בפרך. ויעבידו את בני ישראל בפרך, ורצו לזרוק את כל התינוקות היהורה. זה מאוד מאוד קשה. עבודת פרך היא עבודה מאוד מאוד קשה. מאוד.
בחנוכה?
מה?
בחנוכה שזה משהו רוחני.
גם בחנוכה
ש... זה נותן טעם מבחינה... בוללות,
בסביך הולדות לא שם... זה נכון. אבל עדיין, גם במצרים, צריך לזכור, עבדו שם בפרך, אבל עם ישראל חי וקיים. עם ישראל חי. עובדים בפרך, מאוד קשה, מבחינה רוחנית, יורדים מאוד מאוד נמוך, הכל נכון, אבל עם ישראל חי. יש יהודים בעולם. אם יש יהודים בעולם, גם כשהם יהודים ששקועים מאוד מאוד עמוק ונמוך, יש תמיד תקווה שזה, שיצאו מזה. עם ישראל היה בגלות 2000 שנה, וחיו, חיו בדלות, אבל חיו. יש מצב שעם ישראל מאוד 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 הולך ומדלדל, הולך ומדלדל, הולך ומדלדל. אבל חי. חיים מאוד מאוד דלים, אבל חיים. אז ככה זה היה ביציאת מצרים. בכל בחורבן בית ראשון, הגיע נבוכדנצר מלך בבל, החריב את בית המקדש, הגלה את ישראל. אבל עם ישראל חי, עדיין. שארית ישראל לא התבטלה. גם אחר כך בחנוכה עם היוונים, עם ישראל חי, במצב לא כל כך מוצלח, אבל חי. זאת אומרת, תמיד כש... כל זמן ש... כן, כמו שרבי ישראל סלנטר טבע את הפתגם, שכל עוד הנר דולק אפשר לתקן, אז כל עוד הבן אדם חי, אפשר לחזור בתשובה. אבל אם הוא מת, אז כבר אי אפשר לחזור בתשובה. אם עם ישראל ימות, אם אין עם ישראל, אז אין יותר חזרה בתשובה, אז אין כלום. וזה היה המצב. הקדוש ברוך הוא הסכים לחתום על איגרת כליה על עם ישראל. כך קראנו במדרש. הקדוש ברוך הוא הסכים לחתום על איגרת כליה. אז זה מצב שלא היה כדוגמתו. וברוך השם כידוע שהכל יתהפך. ונהפוך הוא.
איך באמת?
אין
אפשר לקחת משהו שנחתם ולהפוך אותו ל...
נכון, אז אמרתי שאני לא יודע להסביר את ההבדל בין... במדרש פה כתוב ש... אליהו הנביא התחיל להתרוצץ בשמיים. התחיל לנער את, את הישנים. ו... משה רבנו אומר לו, אז תגיד למרדכי שיתחיל להתפלל. אז אליהו הנביא אומר לו, משה רבנו, יש כבר, יש איגרת, חתומה. מה להתפלל עכשיו? אנחנו כבר אחרי. אז משה רבנו אמר לאליהו הנביא, תבדוק איך היא חתומה. אם היא חתומה בדם, אין מה לעשות. אז עכשיו רק אפשר לשבת על הארץ, להגיד קדיש. נגמר. אפשר לסגור את הבסטה, האחרון שיוצא, שיחבא את האור. אבל אם היא חתומה, אם האיגרת חתומה ביתית, אז יש עוד תקווה. אז עוד יש עוד סיכוי שאפשר עוד לעשות משהו.
מה הכוונה בדם, כאילו, מבחינה...
אז זהו, אז אמרתי שאני לא יודע להסביר את הטכנית, הכוונה ש...
טכנית, כאילו?
כן. שוב, אז אני לא... יש לזה כנראה משמעות שאני לא יודע, לא הסתכלתי כאן יותר מדי במפרשים, מה ההבדל בין... מה זה בא לבטא את החיתום בדם ולבין ביתית? לא יודע. בטח מדברים על זה, אבל אני לא ראיתי, כאילו לא חיפשתי. אבל הרעיון הוא שיש מצב שזה כבר... כשחס וחלילה בן אדם גומר את הקריירה, אז יש קו אחד ישר במוניטור, נכון? הדפיקות בדופק הוא עולה יורד, עולה יורד, עולה יורד. כשזה קו ישר, נגמר. זה לחתום בדם. קו ישר.
זה גשמי כאילו רוחני?
מה?
זה עניין גשמי?
לא, פה מדובר על בגשמיות. להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, מנער ועד זקן, טף ונשים ביום אחד, זה בגשמיות לגמרי.
לא,
לא, זה לא, זה לא בגשמיות.
אז מבחינת הגשמיות, איך אפשר...
הקדוש ברוך... באמת, באמת, כשהמלך, רואים גם במגילה, שאחשוורוש אומר, כי כתב השם כתב בטבעת המלך, אין להשיב. זהו, נגמר. אבל מה קרה באמת במגילה? מה שכתבו, פשוט זה התהפך על ה... כתבו להשמיד, להרוג ולאבד ביום אחד. ב-13 לחודש אדם, באמת אי אפשר להשיב את זה. היה להשמיד, להרוג ולאבד ביום יהודה, אבל פשוט זה התהפך. במקום להשמיד, להרוג ולאבד את היהודים, את הצלונם של ישראל.
זה
כן, זה הפירוש, זה מה שנעשה. ככה הכל התהפך. אז בסוף הכל נהיה נהפוך. זאת אומרת, מהאסון הכי גדול שהיה יכול להיות, הכל התהפך לשמחה הכי גדולה שיכולה להיות. הכל פשוט, בבת אחת התהפך.
מה השמחה הכי גדולה?
מה? מה השמחה הכי גדולה? תתאר לך שיש מצב שבו יש...
השמחה גדולה כי האסון
יחליט
יותר?
מה?
השמחה גדולה כי האסון
יחליט יותר? בוודאי. לא רק... ממצב שבו היה יכול להיות אסון נורא והיום, שלא היה כדוגמתו בהיסטוריה, ממצב כזה, זה התהפך למצב שהוא היה לאין ארוך הרבה יותר טוב מהמצב שהיה לפני כן, של היהודים. אשר ישלטו היהודים היום בשונא. זאת אומרת, המצב התהפך לטובה בצורה בלתי רגילה, ומתוך זה, מתוך השמחה הזאת בהמשך, גם באמת הגיעה הגאולה ונבנה בית המקדש. דריווש, הוא היה הבן, או אולי הנכד, של אסתר. והוא זה שנתן את ההתר לבנות בית המקדש. אז שמעתי על זה לפני שנים, שמעתי על זה משל. היה יהודי מאוד מאוד תמיד חכם, ירא שמיים מאוד, עובד השם גדול, קראו לו הרב שמשון דוד פינקוס. שמעתם עליו? יהודי מאוד מאוד גדול. הוא היה הרב של הקהילה באופקים. הקהילה החרדית באופקים. אז הוא היה מעביר הרבה מאוד שיעורים ושיחות בענייני מוסר והתחזקות בעבודת השם. הוא דיבר על הנקודה הזאת, הוא הסביר את זה במשל. הוא אמר, בשביל להסביר את הרעיון של פורים, שהוא בסדר אחר לגמרי, או בלי סדר, שלא דומה בכלל לשום חג אחר. מה קרה שם? אז הוא אמר משל, אחרי שראינו את המדרש הזה, אז הוא אמר משל כזה. מגיע הילד אברי מלא לאבא שלו. הוא אומר לו, אבא, אני ראיתי שלחבר שלי הזה והזה קנו אופניים חדשים, ולחבר ההוא קנו קורקינט חדש ליום הולדת, ולחבר ההוא קנו... קיצור, כל אחד קנו לו. אז אני גם רוצה, אבא, שתקנה לי אופניים חדשים. אז הוא אומר לו, אברהם עלי חמוד, תשמע, אופניים חדשים עולים 250 שקל. אין לי לתת לך 250 שקל. אני מאוד, אתה בחור, אתה ילד מאוד חמוד ומאוד נחמד. אז דבר ראשון, אין לי 250 שקל עודף בשביל לבזבז על אופניים חדשים בשבילך. דבר שני, התעודה שהבאת בשבוע שעבר לא בדיוק מצדיקה פרסים. הציונים שהבאת מהבית ספר לא מצדיקים מתנה. אז התשובה היא לא, ואולי בכל זאת לא. אין אופניים, לא ישנים ובטח לא חדשים. עכשיו רחמון אליצלן, למחורת בבוקר, מוי של אברי מלא שלנו הולך לבית הספר. וחוצה את הכביש, לא במעבר חצייה, פוגעת בו מכונית, בצורה מאוד מאוד קשה, השם ירחם. מיד טלפון להורים. טלפון להורים. מה המצב קשה מאוד, תגיעו מהר. כנראה שיש סיכוי שזה נגמר. הדבר היחידי שאפשר לעשות זה ניתוח דחוף, אבל זה עולה הרבה מאוד כסף, צריך להביא מנתח. מנתח מומחה מקצועי מאוד מאוד מאמריקה במיוחד, זה הסיכוי היחיד. ולא בטוח שזה יצליח. כמה זה עולה? 250 אלף דולר. אז ההורים אומרים, מה השאלה בכלל? ברור, כל מה שאפשר עושים. בשביל להציל את, הברים האלה. מאיפה תביאו את הכסף? מה זה חשוב? נביא. מאיפה? נביא. עושים הכל עכשיו. מה השאלה בכלל? חייבים להציל אותו. מה השאלה? בקיצור, אז כמובן שגייסו מפה, גייסו משם, ותתתתתתתת. הצליחו להביא את מה שצריך, וכמובן שעשו את הניתוח, וברוך השם, ברגע האחרון, המנתח, המומחה הזה, הצליח להפוך את הקערה על פיה, וברוך השם, עברי מלא ניצל. אז מה קרה פה? מה קרה? אם נחשוב רגע, מה הלך בסיפור הזה? הרי אתמול אברהים האלה ביקש 250 שקל בשביל לקנות אופניים חדשים, לאבא לא היה כסף. ולא רק, הוא אמר לו שני דברים, א', אין לי כסף, אין לי 250 שקל מיותרים, ולא רק אין לי 250 שקל מיותרים, גם לא מגיע לך, במילים פשוטות. כי לא עשית מאמץ יותר מדי גדול בבית ספר. ואני מקבל כל כמה ימים טלפון מהמנהל, אז לא מגיע לך באמת. איך פתאום עבר, לא עברו 24 שעות, ולא רק שהם מוכנים, לא מדברים על זה בכלל, מי חושב עכשיו על איזה ציונים רואים מבית הספר, זה לא רלוונטי עכשיו. מי חושב עכשיו על זה שלפני יומיים המנהל התקשר שהוא עושה בלגן והופך את כל הבית ספר עם השטויות שלו? על זה בכלל לא מדברים. אבל מאיפה יש לכם כסף? 250 שקל לא היה לכם לאופניים חדשים. אז 250 אלף דולר? מאיפה הכסף? מה התשובה? התשובה שיש את הסדר הרגיל. יש את ההתנהלות הרגילה בחיים. נגיד, ההורים יוצאים מגדרה ורוצים לקנות למויש עליהם, לאברהים עליהם מתנה, אז 250 שקל זה הרבה לקנות לו אופניים חדשים. אבל הם יקנו לו איזה הפתעה יפה בחצי מזה. זה הסדר. גם כשרוצים ככה לצאת, אנחנו רוצים לצאת מגדרנו, אז בסדר, זה הכל עדיין בתוך הגבולות הרגילים. אבל פה יש מצב של סכנת נפשות אמיתית. פה יש מצב שאו לחיות או למות. פה יש מצב שבו אם אתה לא עושה עכשיו את המעשה הכי 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 קיצוני, אז נגמר. אין חיים. אין בשביל מה לחיות. זה המצב. ומה שקרה כאן בעצם, נחשוב רגע על האבא, של מויש עליה זה. פתאום בבת אחת נפתחו כל הסכרים של האהבה של האבא לבן שלו. פתאום בבת אחת התגלתה האהבה העצומה של ההורים, של האבא, לבן שלהם. אהבה כזאת שאין, זה בלי גבול, אין פה שום גבולות. ועכשיו ברגע הזה, כשהגענו לנקודה הכי קיצונית, שעוד שנייה הסיפור נגמר, ברגע הזה מתעוררים כל הסכרים של נפתחים כל הסכר של האהבה בלתי גבולית. ברגע הזה האהבה של האבא לבן שלו היא אינסופית, והוא מוכן לתת הכל, כולל הכל, בכל מכל כל. העיקר להציל את הבן שלו. אין פה סדרים כבר. אנחנו מאבדים את כל, את כל התבניות הרגילות שאנחנו מכירים. אין יותר סדר, אין יותר מגיע לך, לא מגיע לך. אין פה יותר חשבונות של אתה התנהגת לא יפה, אז לא. או אתה ילד טוב, אז מגיע לך. לא, אין חשבונות. אין שום חשבונות, אין שום סדר, אין שום תבנית שהולכים על פיה. הכל מתבטל. יש פה רק דבר אחד, אהבה אינסופית של האבא לבן. זהו, זה מה שיש פה. וזה נקודה שהיא מתעוררת רק בנקודה הכי קיצונית שהבן הולך למות. שם זה מתעורר. במצב רגיל, אז גם אפשר קצת להרחיב את הגבול. אפשר טיפה לצאת מהסדרים הרגילים, לא הרבה. להרחיב את המסגרת. אבל לפרוץ את כל הגבולות, זה רק במקרה הכי קיצוני. לא בשום מצב אחר. ובפורים, לפני הישועה, הגענו למצב כזה, כמו שראינו במדרש. הגענו למצב הקיצוני הזה, שבו עם ישראל עוד רגע הולך למות. עם ישראל עוד רגע הולך להתבטל מן העולם. זה המצב. בהמשך, יש, המדרש מביא שאסתר אמרה, אמרה למרדכי, לך כנוס את כל היהודים וצומו עליי ואל תאכלו ואל תשתו לילה ויום, גם אני ונערותי יצום כן וכו'. אז מרדכי אומר לה, שלושה ימים, חודש ניסן, זה היה ביוד ג' בניסן, ביוד ד' בניסן, ערב פסח. אז מרדכי אומר להם, אנחנו נצום עכשיו שלושה ימים, זה אומר יוד ד', תתבר תזיין, אנחנו נצום בליל הסדר. עם ישראל יצום בליל הסדר, אז איזה מין תשובה הזאת, שאנחנו מבטלים מצוות? אז לא יהיה ליל הסדר, לא יהיה אכילת מצה, לא יהיה ארבע כוסות, לא יהיה אגדה של פסח. ממש נפלא. פשוט התעוררות בתשובה נפלאה, מבטלים מצוות מדאורייתא. אז אסתר עונה לו, במדרש כתוב, אסתר עונה לו, אם אין ישראל בעולם, מה המצוות יפים? אם ישראל אינם, למה תורה? מרדכי, עם כל הכבוד, עם ישראל הולך להיגמר. אז עכשיו אתה נכנס פה לדיונים, רגע, אבל לא יהיה מצא, לא יהיו ארבע כוסות, לא יהיה מגיד, לא יהיה קוירך, לא יהיה מה נשתנה, מה נעשה? חבל לבטל את המצוות. אז אסתר אומרת לו, אנחנו לא שמה בכלל, אנחנו בכלל לא שמה. אין יותר, אי אפשר לעבוד בסדרים הרגילים. בדרך כלל, כשאנחנו עובדים בתבניות הרגילות, אז מה עושים? מה עושים כשיש גזרה? מה עושים כשרוצים לבטל את הגזרה? מתעוררים בתשובה, מתחזקים את תורה ובמצוות, בדרך הרגילה. זה רגיל. זה בדרך הרגילה, זה במצב הנורמלי. יש גזרה קשה, אז מתחזקים בתורה, מתחזקים במצוות. אבל אנחנו לא שם עכשיו. אנחנו עוד רגע נגמר. עוד רגע, אין יותר עם ישראל. אז משמע אין יותר מצוות, אין יותר תורה, אין יותר כלום. עוד רגע עם ישראל הולך להשמיד להרוג ולאבד. אין בתי כנסיות, אין בתי מדרשות, אין תורה, אין מצוות, אין כלום. נגמר, הכל נגמר. ממילא גם אין עולם, הכל מתבטל. אז אין זמן עכשיו להתחיל לעשות חשבונות, אולי לא כדאי לבטל, בואי נתחיל את הצום עוד יומיים. תמתין לי קצת, חבל. חבל, בואו נחכה אחרי שביעי של פסח, אחרי סעודת משיח והמימונה, חבל על המימונה גם. אחרי המימונה, אז נרביץ אותה. כמה ימי צום ככה כמו שצריך. אין זמן עכשיו, מה עכשיו? אין זמן, נחכה עד... עכשיו, 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 מי יודע? יכול להיות שעוד רגע זה כבר נגמר. עכשיו אנחנו צריכים להפוך את כל מה שאפשר, כדי לעורר רחמי שמיים.
למרות שהיה תאריך לגזרה.
מה?
היה תאריך לגזרה בעצם.
כן, היה תאריך פה בארץ, אבל... אבל כל מה שקורה זה בעצם מה שקורה למעלה. ועכשיו למעלה הכל חתום כבר. וצריך לבטל את החתימה של למעלה.
זה אי אפשר לדעת מתי, מתי עוד יהיה אפשר.
וזה אין, אי אפשר לחכות. אי אפשר לחכות. אז כתוב, ויעבור מרדכי, כך אומר המדרש, ויעבור מרדכי, אז אומרים חז"ל, ויעבור מרדכי, שהוא באמת עבר על, עבר על, על הדיני תורה, הוא ביטל את המצווה הזאת, כאילו ביטל את המצוות מדאורייתא של פסח. באותה שנה לא אכלו מצות. באותה שנה לא אכלו מצות, לא שתו ארבע כוסות, לא היה מגיד, לא היה משתנה, מה נשתנה באותה שנה? מה שהיה, זה היה צום. צום רוחי ומספד, זה מה שהיה באותה שנה. פסח לא היה. ויעבור מרדכי. מעברו על דברי תורה. אבל הנקודה הזאת שמעברו על דברי תורה, זה משום שאנחנו הגענו למצב כזה, כמו שאמרנו, המצב הזה הוא מצב שבו אנחנו יוצאים מכל חשבון, יוצאים מכל סדר, יוצאים מכל תבנית מוכרת. וברגע שעם ישראל מבין את הנקודה הזאת, ברגע שעם ישראל מבין שאנחנו עוד רגע על סף התהום, ואין יותר עם ישראל, ואז עם ישראל מתכנסים, נקהלו ועמוד על נפשם, מתאחדים קודם כל, לך כנוס את כל היהודים. אחרי זה, מתכנסים, מתאחדים, מתפללים לקדוש ברוך הוא, מתעוררים לתפילה ולתשובה. אז פתאום, בבת אחת, מתעוררים רחמי שמיים כאלה. פתאום, אצל הקדוש ברוך הוא, בשמיים גם, כביכול, או מתעורר העניין הזה, רגע, עוד שנייה הם מתים. עוד שנייה אין עם ישראל, כמו שאסתר אומרת למרדכי. עוד רגע אין עם ישראל, עוד רגע אין תורה יותר, אין מצוות יותר, אין כלום. עוד שנייה אחת, הרי הגזרה כמו החתומה, עוד רגע אם אין עם ישראל, אין יותר תורה. זה הרי לא מובן בכלל, איך יכול להיות, כלומר, אין יותר עולם בלי תורה. אבל אין יותר עולם, אין יותר תורה, אין יותר מצוות, אין יותר כלום. שום כלום. אז הקדוש ברוך הוא, הם הצליחו לעורר אצל הקדוש ברוך הוא כאלה רחמים, שבבת אחת זה היה כמו איזה מבול. מבול של רחמים. מבול של כל הסחרים נפתחו, כמו אצל נוח. ארובות השמיים נפתחו. שפע כזה, של אהבה, שפע כזה של רחמים, שהקדוש ברוך הוא התעורר באהבה גדולה ורחמים גדולים על עם ישראל. כמו שמצב של גזרה כזאת שלא היה מאז ומעולם, גם לא היה מצב כזה של שפע של רחמים ואהבה כזה מאז ונברא עולם. הנהפוך הוא קודם כל היה בשמיים. אחר כך היה גם ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים הם בשונאים פה בארץ. אבל קודם כל היה ונהפוך הוא למעלה. ממצב כזה שבו הקדוש ברוך הוא חותם על איגרת כליה על עם ישראל, שחתומה בטית אמנם, אבל חתומה, נהפוך הוא לגמרי שהקדוש ברוך הוא מתעורר בכאלה רחמים, כמו ההורים, שעוד שנייה הם מבינים שהבן שלהם עוד רגע חס וחלילה נגמר הסיפור, מתעוררים רחמים עצומים כאלה, אהבה כל כך גדולה, שמתעוררת מהאבא לבן, שהוא מוכן לעשות בשבילו הכל. הוא מוכן לעשות הכל, כולל הכל, כי הוא כל כך אוהב את הבן שלו. זה מצב שלא היה כדוגמתו מאז שנברא העולם. היה מצב שהקדוש ברוך הוא מאוד השפיע הרבה טובה על עם ישראל. גאל אותנו מעבדות לחירות, הוציא אותנו ממצרים, נתן לנו את התורה, הכניס אותנו לארץ ישראל, בנה לנו את בית הבחירה. הכל היה. אבל אהבה כזאת כמו שהייתה בפורים, התעוררות כזאת של אהבה ורחמים, כזה דבר עוד לא היה. כזאת התעוררות של רחמים, כזאת התעוררות של, של אהבה, לא הייתה מאז שנברא העולם. וכמו שראינו, שהרב כותב שההתעוררות הזאת, שהאור הזה, המיוחד הזה של פורים, הוא חוזר בכל שנה ושנה. בעצם האור הגדול שדיברנו עליו, שהערת פורים גדולה מאוד, ראינו אפילו יותר מכל האחרים. למה? זה הנקודה הזאת. כי בפורים הייתה התעוררות של אהבת השם אלינו, כל כך גדולה, כמו שלא הייתה בשום הזדמנות אחרת בהיסטוריה. משהו מיוחד שהיה רק באותם, באותו זמן של פורים. רק שמה זה היה. האהבה והרחמים הקיצוניים האלו, הגדולים האלה, האינסופיים האלו שהיו בפורים. ואומר הרב שגם היום, בכל שנה ושנה, האור הגדול הזה של אהבת השם אלינו מתעורר כל שנה ושנה מחדש. אז ברור שביום שמתעוררים בו כאלה רחמים גדולים על עם ישראל ועל כל אחד ואחד, כמו שראינו שכל הפושט יד נותנים לו ולא בודקים, עכשיו זה מאוד מובן גם. כי אצל הקדוש ברוך הוא, בזמנים כאלו שכמו שהיה בפורים, הקדוש ברוך הוא לא הלך לבדוק אם מגיע להם או לא מגיע להם. האמת שלא הגיע להם אחרי שהם חטאו ונהנו מסעודתו של אותו השם וכל כל החטאים האלה. שגם זה שאלה גדולה, מה היה שם בדיוק בסעודתו של אותו רשע הזה. אבל כל אחד ואחד מעם ישראל, בכל דור ודור, וגם אנחנו, בעזרת השם, פחות מ-24 שעות בפורים, כל אחד ואחד, לא משנה באיזה מצב, הקדוש ברוך הוא לא בודק. כל הפושט יד, נותנים לו, גם אם לא מגיע לו. גם אם היינו בודקים, והיינו מוצאים שהוא הביא ציונים לא משהו, גם אם היינו הולכים ומפשפשים במעשה, והיינו בודקים שלא מגיע, שלא מגיע לו. כל הפושט יד נותנים לו, כי ביום הזה מתעוררת כזאת אהבת השם על כל אחד ואחד מעם ישראל ועל עם ישראל בכלל, ומתעוררים כאלה רחמים שלא שואלים מי מגיע לו, מי לא מגיע לו. יש אהבה כזאת גדולה לכולם. כל אחד שרוצה וכל אחד שראוי לו וצריך שיתפלל לקדוש ברוך הוא ביום הזה. אז אין שום מעצור בתפילה שלו. כל הפושט יד נותנים לו, כמו שראינו. אז באמת, מאוד מאוד מומלץ וכדאי כל אחד ביום הזה, חוץ מ... כמובן אנחנו לא נבטל חלילה את השמחה הגדולה של היום הזה, כן? השמחה של יום פורים היא שמחה עצומה עד בלדי, וזה מצוות היום, ישמח ושמחה גדולה מאוד. ימי משתה לשמחה, ודאי וודאי. אבל חוץ מהמצוות של היום הזה, מצוות קריאת מגילה ומשלוח מנות איש לרעהו ומתנות לגיונים ומשתה ושמחה, צריך גם להתפלל. וביום הזה לתפוס איזשהו זמן, להתפלל על עם ישראל. אנחנו יודעים שעם ישראל צריך הרבה רחמים. צערנו הרב, ראינו השבוע שצריך עדיין רחמים מאוד 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 גדולים על עם ישראל. ועל כל אחד ואחד, ועל כל העניינים שכל אחד ואחד מכיר. אז הקדוש ברוך הוא מחכה לתפילותינו. צריך לנצל את היום הזה להתפלל ביום כזה ליבה. תפילות, חמות, מעומק הלב, על הכל, כולל הכל, בכל מכל כל. וזה יום שמסוגל. שנזכה לנצל היטב את היום הזה, כראוי. נזכה לפורים, שמח, נזכה לשפע, אפילו משהו שנקבל מהאור הגדול של היום הזה, גם זה זכות גדולה. חזקים וברוכים, שיהיה לכולנו פורים שמח מאוד.